יש מילה שפרצה לעולם שלנו בעשור האחרון, שבמובן פנימי מה זה עושה לנו בנפש, גם של כל אחד מאיתנו וגם של העולם כולו, זה מריד את אמות הסיפין ממש. היא גם מילה שגם משקפת מציאות וגם יוצרת מציאות. קוראים לזה סלפי. סלפי, אתם יודעים מה זה סלפי? יש פה מישהי שאין לה סלפי בטלפון? כולכם יש לכם? אפשר לחשוב שזה פשוט פונקציה מגניבה, שאחרי שעשו את הטלפונים האלה, אז אמרו חבל שיהיה את המצלמה רק מפה, הרי זה אותו המרכיב שהמצלמה נמצא פה בטלפון, אפשר פשוט להוציא עדשה גם מפה. ואז זה נוח, אפשר לצלם את עצמנו, ואז זה אחלה. אז זה ממש לא רק פונקציה טכנולוגית פשוטה. פשוט מצלמה שהיא עובדת על שני הצדדים. משהו יצר את הדבר הזה. כלומר, למה אנשים כל כך רצו את זה בטלפון שלהם? למה אחרי הטלפון הראשון שיצרו את זה, אין שום טלפון שיכול לצאת היום לשוק בלי אופציה לסלפי? ולא רק זה, המילה סלפי היא לא רק איך מצלמים את עצמנו, ישר או הפוך, את עצמנו או את הסביבה, אלא היא חלק ממהלך שלם שהיום שותפים לו מיליארדי אנשים ברחבי העולם, שהם בא ידי ביטוי ברשתות חברתיות. שרשתות חברתיות זה גם פייסבוק וכל השאר, וגם בתוך הטלפון יש לנו רשתות חברתיות, גם בוואטסאפ, סטטוסים, כל הדברים האלה. בקיצור, זה משהו פנימי שהעולם עובר בעשור האחרון, שבשביל להבין את עצמנו כמו שצריך ולהבין את העולם כמו שצריך, כדאי ללמוד עליו קצת. חשבתי להתעסק בזה היום. מה שאנחנו אומרים זה לא נגד אף אחד, זה לא שיעור הלכה, האם מותר לצלם סלפי או אסור לצלם סלפי, ואנחנו לא באים לומר שמי שמצלם את עצמו עובר עבירה. אנחנו באים קצת ללמוד על מה בנפש גורם לנו לעשות את זה, ואיזה נתיבים בנפש אפשר להגיע אליהם בצורה אמיתית יותר, וממילא יש צורך. אחד מהצרכים שלנו יכול קצת להיות על אש נמוכה יותר. בואו נתחיל ללמוד מהגמרא. אמר רבי חמא, אתם רואות, זה המקור הראשון שלכם. בגמרא במסכת מגילה שעוסקת בפורים. אמר רבי חמא, בזכר צניעות שהיה ברחל, זכתה ויצא ממנה שאול. ובזכר צניעות שהיה בשאול, זכה ויצא ממנו אסתר. יש פה שושלת. מה השושלת? של שלוש אישים חשובים מאוד בעם ישראל, שהם רחל, שאול, אסתר. הם היו צאצאים, כן? רחל, אחד הבנים שלה זה בנימין. נכון? מי שבט בנימין יצא שאול. שהוא אולי בנימין לא, אולי בעצם שאול זה מאפרים, בני יוסף. מרדכי היהודי, שאסתר כמובן קשורה אליו, היא הייתה אחיינית שלו, הוא איש ימיני, הוא מבנימין. יש תרגום על מגילת אסתר, שבפסוק הזה, איש ימיני, משלשל את כל המסורת מרחל עד מרדכי. אב ובן, אב ובן, אב ובן, ומגיע מרחל עד מרדכי, עובר דרך שאול. הם היו נכדים אחד של השני. אז הגמרא אומרת שבזכות זה שרחל הייתה צנועה, היא זכתה ויצאה ממנה שאול. ואז הגמרא שם במשך, לא הבאתי את זה פה, כי זה בארמית, אז זה גם ככה. זה. הגמרא שואלת מה הצניעות שהיה ברחל, מה אתם אומרות? מה הצניעות שהיה ברחל? למה רחל הייתה צנועה?
מסרת
סימנים ללאה. יפה מאוד, מסרת סימנים ללאה. זה מה שהגמרא מתארת. הגמרא מספרת שם את הסיפור, ואומרת מסרת סימנים ללאה. אוקיי. מה הצניעות שהיה בשאול? הצניעות שהיה בשאול, אומרת הגמרא שם, זה כאשר שאול הלך לחפש את האתונות של אבא שלו, הוא מצא מלוכה. מה הכוונה? הלכו לשמואל, ושמואל שם משך אותו למלך. אף אחד לא ידע מזה. רק שאול ודוד שלו ושמואל. שמואל משך אותו למלך במקום. אמרו שהוא יהיה מלך על כל ישראל. שאול חוזר הביתה, מספר שהיה אתונות וברכו וזה, והוא אמר לו, אל תדאג, כבר מסו את האתונות, ודבר המלוכה לא הגיד. הוא לא סיפר לאף אחד במשפחה שלו שלפני כמה ימים משכו אותו למלך. שמואל משך אותו למלך. בגלל שדבר המלוכה לא הגיד, על זה שמואל, על זה שאול נקרא צנוע. ואסתר, מה אסתר הייתה צנועה? אומרים חז"ל, אין אסתר מגדת את עמה ואת מולדתה. היא לא סיפרה שהיא מעם ישראל. כשאחשוורוש רצה לדעת מאיזה עם, היא אמרה, לא משנה. הפרטים שמורים במערכת. זה היה הצניעות שלה. בוא נתחיל בוא נתחיל,
למה זה צנוע שרחל לא מוסרת את
סימנים? ממש נפלא. חסכת לי משפט אחד בשיעור. למה זה צנוע שרחל לא מסרה את הסימנים? מה הקשר? היינו אומרים זה חסד, אולי אפילו במען מסוים זה גבורה, זה אצילות נפש, זה ויתור, זה עדינות, הרבה דברים. זה לכאורה לא צניעות. מה הקשר לצניעות? שאלה מאוד מאוד גדולה. כששמעתי עליה, ברוך השם, הרבה תשובות, לא משהו שמתיישב לגמרי, ימי הצניעות. אז ברוך השם שיש לנו את המהר"ל מפראג, זכותו יגיד עלינו, שהוא מסביר. זה המקור השלישי. בעצם זה עונה על השאלה, מה צניעות במה שרחל עשתה? המקור השלישי, נתיב הצניעות פרק א', של המהר"ל מפראג. דה. כשרב מקובל אומר דה, צריך להקשיב, כי הוא יודע את זה. כי הייתה ראויה רחל לצניעות, מפני כי רחל הייתה הקטנה, והיא יצאה אחרונה אל הגילוי. שהרי נולדה באחרונה, וכל אשר יוצא באחרונה אל הגילוי, הוא דבר צניעות ביותר. כי הוא נסתר ביותר. וזה צניעות. המהר"ל בא שם בנתיב הצניעות, ואומר, טוב, בוא אני אסביר לך למה רחל נקראת צנועה. ואז מה הוא עושה? הוא לא מסביר. הוא לא מסביר. אמרה לא הסביר פה. מה אמר על אמר? שהיא הייתה ראויה אל הצניעות. כלומר, הייתה ברחל תכונה של צניעות. איך זה בא לידי ביטוי? אמרה לא מסביר. מתי רחל בחיים שלה התנהגה בצורה צנועה? אמרה לא אומר. מה הוא אומר? שהיא התנהגה בצורה צנועה, מתי? כשהיא נולדה. ברגע הלידה שלה. כשרחל נולדה, היא הייתה צנועה. למה? מכיוון שרחל לא הייתה הבת הבכורה, היא הייתה הבת השנייה. מי נולדה לפניה? מי נולדה לפני רחל? לאה. מזה שרחל לא נולדה ראשונה, המהר"ל הסיק שהיא צנועה. וכאן נשאלת השאלה, מה הקשר? אז מה אם היא נולדה שנייה? מה הקשר בין זה לבין מסירת הסימנים, ובין זה לבין שחז"ל אמרו שהיא צנועה? אז היא נולדה שנייה, אז מה? כאן מסתתר סוד מאוד מאוד גדול, שמתחיל קצת לגלות לנו מה זה צניעות. אמר לומר, אני לא הולך להסביר לך את מסירת הסימנים. אני הולך להגיד שיש פה אישה שה-DNA שלה זה צניעות, וזה התגלה מרגע שהיא נולדה. יותר מזה, זה התגלה כמה שנים לפני שהיא נולדה. מתי? מתי זה התגלה? ברגע שלאה נולדה. ברגע שלאה נולדה, התברר שרחל צנועה. אבל רחל עוד לא הייתה בעולם, איך התברר שרחל צנועה? נדמיין שהיו שתי נשמות, באוצר הנשמות, רחל ולאה. ואז בא השליח של המלך, אמר, טוב, יש פה משפחה שצריכה עכשיו להיוולד לתוכה הנשמה. זה יהיה משהו מאוד רציני. זה לבן, הוא איש רציני, יעקב הולך להתחתן עם הבנות שלו, מי שיצא מלבן יהיה משהו שישפיע על כל העולם. עכשיו, מי יוצאת? מי קפצה? לאה, הנשמה של לאה, אני יוצאת. רחל גם רצתה. היא רצתה להיוולד. אבל מה היא אמרה? בסדר, אני אחכה. לאה נולדה. כמה שנים אחר כך? רחל נולדה. זאת אומרת, היא המתינה. היא המתינה מאחורי הקלעים. אומר המהר"ל, זה מבט מאוד 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 עמוק, זה שרחל נולדה אחרי לאה, כבר אז היא גילתה שהיא צנועה. זה שרחל אפשרה למישהו אחר להתקדם לקדמת הבמה, והיא בעצמה חיכתה מאחורי הפרגוד, זה כבר מורה שנוח לה בתוך מקום נסתר. נוח לה מאחורי הקלעים. זה מקום טוב. אף אחד לא רואה אותה, אף אחד לא שומע אותה. שם טוב לה. עוד מעט נראה למה טוב לה. עכשיו עוברים 20 שנה, והנה מגיע יעקב, ורוצה להתחתן עם רחל. רחל אומרת, אני יודעת שהוא צריך להתחתן איתי, ממני יצא עם ישראל. בא לבן, עושה את מה שהוא עושה, ורחל יכולה מה? יכולה לפוצץ הכל. ברגע. מה היא עושה? או לא מספרת ללאה את הסימנים, או אומרת ליעקב, הולכים לעבוד עליך. פשוט מאוד. למה היא לא אמרה ליעקב, והיא הלכה וגילתה ללאה את הסימנים? ההיסטוריה חוזרת. היא עושה את אותו דבר שהיא עשתה כשהיא נולדה. מה היא עושה? נשארת מאחור. נשארת מוסתרת. מי שצועדת לקדמת הבמה זה לאה. לאה הולכת להקים את עם ישראל. ומי נשארת מאחורי הקלעים? שוב פעם רחל. אבל הפעם בבחירתה. קודם ציירתי ציור קצת מצחיק כזה של נשמות, שאני לא יודע באמת איך זה הולך. אבל בפועל היא לא הייתה בן אדם שבוחר. פה היא הייתה בן אדם שבוחר. היא ויתרה על הבחורה, במובן מסוים. אומר המהר"ל, זה בדיוק מה שחז"ל התכוונו, שרחל הייתה צנועה כשהיא מסרה את הסימנים. היא נשארה במקום נסתר, ולא יצאה למקום הגלוי. המקום הגלוי זה להקים את עם ישראל מיעקב, להיות אשתו של יעקב, זה שממנה יצא כל עם ישראל. רחל המתינה בסבלנות. בסוף, בגלל שהקדוש ברוך הוא קורא הדורות מראש, רצה שיהיה גם מרחל וגם מלאה זרע ישראל, אז גם רחל התחתנה איתו. אז אם כן, רחל, בינתיים פתרנו את הסיפור. למה אסתר נקראת צנועה בזה שהיא לא מגלה? מאיזה עמי? למה לדעתכם זה נחשב צניעות? אז מה מי לא מגלה מאיזה עמי? מה זה משנה אם היא משוודיה או מישראל? יש לכם רעיון? יש מחלוקת בין המפרשים. למה אסתר לא גילתה? יש מפרשים שאומרים היא לא גילתה כי יהרגו אותה. תגיד שהיא מהיהודים, יהרגו אותה. אבל רש"י פה אומר משהו מאוד מפתיע. אסתר לא גילתה שהיא מזרע המלוכה. אסתר הייתה בת אצולה. מי שמזרע המלוכה מסתכלים עליה אחרת לגמרי. אם היא הייתה מגלה שהיא מזרע המלוכה, מיד אחשוורוש היה מתלהב. מה היא לא הייתה מוכנה לעשות? היא לא הייתה מוכנה לגלות את זה שהיא מלכה. זרע מלוכה זה לא סתם, זרע מלוכה זה משפחה שעובר מדור לדור, גם DNA של מלוכה וגם תכונות וחינוך של מלוכה. ואחשוורוש חיפש בדיוק דבר כזה, הוא רצה בת מלכים. יש מדרשים, גם ושתי הייתה בת מלכים ובגלל זה בסוף הוא הרג אותה, אבל הוא עצמו לא יכל למלוך בלי מלכה בבית. זה דבר ארוך, זה כבר שיעור אחר לפורים. מה אסתר לא גילתה? אסתר לא גילתה שהיא מלכה. היה לה מה לשווק והיא לא שיווקה אותו. היה לה איך לבנות את התדמית שלה כאישה הראשונה בממלכה הפרסית והיא לא עשתה את זה. אומרים חז"ל, היא צנועה, משבחים אותה על זה. מה היא לא גילתה? היא לא גילתה את המעלות שלה. היא לא גילתה את התכונות הטובות שלה. בדיוק כמו רחל. רחל ידעה שהיא רוצה לבנות את בית ישראל. למה היא לא באה ואמרה, קדימה, אני רוצה להיות האמא של ישראל. נשארה מאחור. הדבר הכי מתבקש מאסתר לעשות, זה ישר לקפוץ ולהגיד לשליחים של אחשוורוש, אתם יודעים מי אני? אני מזרע שאול המלך. ישר היום הייתה עוקפת את כל התור ומגיעה ראשונה. לאחשוורוש. שמע, מצאנו מישהי מזרע מלוכה. מסביר רש"י, זה מה שהיא לא עשתה.
אבל הרב, שאתה ראית את זה בזה שפשוט כאילו ידע שהוא גוי, ושזה לא מתאים לדעת מלכה עם איך שהוא גוי. כי הוא ידע שזה לא מתאים,
נכון. זה גם פשט רש"י. מה שאת אומרת? שאם ידעו שמשפחת שאול המלך היו מחזיקים בה, זה כתוב בו. והיא לא רצה להיות אשתו של אחשוורוש, נכון? ועדיין חז"ל משבחים את זה, בתור צניעות. אם זה היה דרך להינצל ממלטעות הצורר הפרסי, חז"ל לא היו מציינים את זה. כי הרי כל בר דעת מבין שלמה לה לגלות שהיא מזל המלוכה אם אחשוורוש ייקח אותה, היא לא רוצה ללכת לאחשוורוש. כנראה שא', לא בטוח שלא כל היהודיות רצו לקפוץ לאחשוורוש ולהיות ברגע אחד האישה הכי חשובה בכל כדור הארץ. תחשבי מה זה. זה הרבה 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 יותר מאשתו של נשיא ארצות הברית היום, להיות אשתו של אחשוורוש. זו אישה שיש לה כוח בלתי מוגבל על הכל. כולם מכירים אותה, כולם רוצים להיות לידה, כולם רוצים להיות כמוה. אז כנראה זה היה לא פשוט לוותר על זה. ועדיין חז"ל אמרו שהיא הייתה יכולה לספר את המעלה שלה אולי, ואז גם להגיד שהיא לא רוצה. היא לא סיפרה את המעלה שלה. היא לא אמרה לאף אחד שהיא בת של מלך. ולכן הם ציינו את זה בתור צניעות. ועכשיו נגיע לשאול. כל זה, זה בשביל ללמוד על עצמנו, כן? אנחנו עוד רגע מגיעים לזה. נגיע לשאול, דבר המלוכה לא יגיד. עוד פעם, הוא לא גילה לאף אחד שהוא מלך. אתה מלך, תגלה, תגיד. לא. עכשיו אני אשאל שאלה. מה הסיפור לא לגלות? למה לא להגיד שאת מלכה? למה לא לספר שמשכו אותך למלך? ולמה לא ללכת ולהתחתן עם יעקב? מה גורם לשלושת האישים האלה להצניע את עצמם?
אולי ידעו מה התפקיד שלהם.
מה התפקיד של שאול? היום יש, ביום ראשון יש טקס החלפת הרמטכ"ל. תחשבו שהרמטכ"ל לא מגיע לטקס. לא נעים לי, לא זה אני רוצה. מה זה לא נעים לך? אתה הרמטכ"ל. יש לך תפקיד, זה לא מישהו מכבד אותך, יש לך תפקיד, תמלוך. לא תודה, לא תודה. אין לו תודה. צבא צריכה מתקה. מדינה צריכה מלך. לא משנה ששאול זה סיפור יותר מורכב, כי זה היה המלך הראשון בישראל. היה להם תפקיד, לרחל היה תפקיד. היא לא רצתה קרדיט, היא רצה להקים את בית ישראל. ועדיין הם הצניעו את עצמם, למה? מה גרם להם? נשאל כל אחד מאיתנו. מה מניע אותנו לספר על עצמנו דברים טובים לאחרים? מה זה נגיד לספר על עצמנו דברים טובים? נגיד שהיינו בטיול באילת עם חברות. אז איך שיורדים מהאוטובוס או מהמטוס, ישר, מה? סלפי. למה? כולם ידעו שאנחנו בטיול באילת. זה דבר טוב להיות בטיול באילת, זה לא משהו רע. אנחנו מספרים על עצמנו דבר טוב, וזה שאנחנו מתעלמים ושולחים לכולם. תראו, אני באילת. ואם אנחנו עכשיו פוגשים את, לא יודע מה, את בן גביר במקולת, אז עושים סלפי עם בן גביר. תראו, אני עומד במדרשה, שבן גביר קונה באותה מקולת שאני קונה. איזה קטע זה. זה משהו טוב, זה לא משהו רע. באמת זה משהו טוב. אבל צריך לספר לכולם. מי שיפתח את הפונקציה הזאת בוואטסאפ שקוראים לה סטטוס, בראשון בספטמבר, אתם יודעים מה הוא יראה? מוצף. מאות. כשתהיו בעזרת השם בגיל של, שכל החברות שלכם הם אמהות לילדים בכיתה א', זה יהיה יותר בולט. מאות הורים, כל אחד עם הילד המתוק שלו בכיתה א'. איזה מתוק הוא ליד השל, שלום בכיתה א', שלום בכיתה ב', שלום בכיתה ד'. בכיתה ח' נראה לי כבר לא עושים ככה. למה? זה משהו מצוין. מה מניע אותנו לעשות את זה? למה אנחנו מספרים לעולם איפה אנחנו נמצאים ומה אנחנו עושים? שלושת הדמויות האלה, רחל, שאול ואסתר, מלמדים אותנו שאפשר אחרת. מלמדים אותנו שאפשר להצניע דברים. להצניע, לא לספר, אקטיבית, להתחבא. אומרת רחל, אני לא יוצאת, אני מוסרת את הסימנים. כדי להישאר עוד קצת מאחורי הקלעים. אומרת אסתר, אני לא מגלה שאני מלכה. וכן שאול. בשביל להבין את זה, בוא נלמד עוד גמרא. עוד גמרא. נקרא רק את התרגום ששמתי פה, בסדר? לא נקרא בארמית. רבי יוחנן, הגמרא בברכות כך. רבי יוחנן היה יושב בשערי טבילה, כדי שבנות ישראל העולות משערי טבילה יסתכלו עליו ויהיו להם ילדים יפים כמור. שאלו חכמים את רבי יוחנן, האם אינך מפחד מעין הרע? כולם מסתכלים עליך. והרי כולם יודעים שהוא יושב שם כי הוא יפה. רבי יוחנן אמרה עליו הגמרא שהוא משפירי ירושלים ובחרו התנאים, איך יכול להיות שיופי כזה ייקבר באדמה אחרי שהוא ימות. והגמרא מתארת תיאורים מופלאים, מנסה להמשיל עד כמה הוא היה יפה. ניתן לשער שהיה לו זקן, ניתן לשער שאולי השיניים שלו לא היו הכי ישרות, כי לא היה אורתודנטים לפני 1700 שנה, ועדיין כולם תיארו אותו כי יפה בצורה בלתי רגילה. הוא ישב בשערי תפילה וכולם הסתכלו עליו וכולם ידעו שהוא יושב שם כדי שיסתכלו עליו. שאלו אותו חכמים, אתה לא מפחד מעין הרע? אמר להם, אני מזרעו של יוסף הצדיק ולא שולטת בנו עין הרע. יש לנו הבטחה שכתוב בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין, אל תקרי עלי עין אלא עולי עין. על זרעו של יוסף אין עין הרע. רבי יוסי בר חנינה אמר, מה הפסוק שעליו הסמיך רבי יוחנן את הנהגתו? והדגו לרוב בקרב הארץ. מה הדגים שבים, מים מכסים עליהם ואין עין הרע שולטת בהם? אף זרעו של יוסף, אין עין הרע שולטת בהם. זרעו של יוסף לא הייתה עין הרע שולטת בהם. ומביאים חז"ל במקום אחר, למה? למה יוסף לא שולטת בו עין הרע? כי יוסף עשה משהו פעם שעזר לו. מה הוא עשה? בפרשה הבאה, פרשת וישלח, שיעקב ועשיו נפגשים, אז רואים חז"ל מה יוסף עשה, עמד לפני רחל והסתיר אותה. הוא מתח מלוא קומתו, הוא כבר היה אלם צעיר, עמד ככה ושם את אמא שלו מאחורה, כדי שעשיו לא ייתן את עיניו. הוא הסתיר את רחל. יוסף הכיר את התכונה של אמא שלו, שהיא נסתרת, והוא עזר לממש את זה. ושלא ייתן עשיו את עינו באמא שלו. שלא ירצה את רחל להתחתן איתה. את אמא של יוסף. שקראו לה רחל. האמת, מי הייתה מתאימה לעשו? מי הייתה מתאימה לעשו? מי? לאה. מדרש מפורש. המדרש אומר שלאה הייתה צריכה להתחתן עם עשו. באמת הייתה צריכה להתחתן עם עשו. לא רק כי ככה אמרו ש... מה אמרו? גדולה לגדול, קטנה לקטן. זה אומר שלאה הייתה מתאימה לעשו יותר, במובן מסוים. אומרים חז"ל, בכתה לאה, בכתה, 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 ושינתה את הגזרה בבכי שלה. עד כדי כך, שבסוף יעקב התחתן איתה. אומרים חז"ל, בואו ראה כמה גדולה התפילה. ככה חז"ל אומרים. זה אומר שבאמת עשו היה צריך להתחתן עם לאה. ולאה שינתה את זה על ידי שהיא בכתה. ולאה עשתה עוד דבר כזה כמה שנים מאוחר יותר. לפני שהיא ילדה את הבן השביעי, כשהיא קראה ללדת, היא בכתה והתפללה שלא יהיה לה בן, אלא שיהיה לה בת. מה יצא? בת. דינה. אומרים חז"ל, היה שם בן. והתפילות של לאה עוד פעם שינו את הגזרה על משבר הלידה. והיא התחלפה והגיעה דינה. זה אומר שבאמת עשו היה מתאים ללאה, וזה באמת מתאים לפי מה שאמרנו, שיעקב הוא הקטן, מתאים לרחל הקטנה. בכל אופן נחזור ליוסף. יוסף הסתיר את אמא שלו, ועל כן הובטח לו הבטחה שבזרעו לא תשלוט עין הרע. מה זה אומר לא לשלוט עין הרע? זה אומר שאם מישהו מסתכל עליך, חס וחלילה בעין רעה, קורים דברים לא טובים. אוקיי? זה מה שהכוונה עין הרע. עכשיו שאלה, האם זה כוח מיסטי? האם זה כוח רוחני שבאמת כאשר אנחנו מסתכלים על מישהו אחר אנחנו יכולים להזיק לו? תשובה? כן. גם. לא, יש דין בגמרא, ויש לזה משמעויות ממוניות שקוראים לו דין היזק ראייה. היזק ראייה זה אומר שאסור לבנות מרפסת מעל החצר של חבר שלך. בהנחה שעד עכשיו המרפסת שלו הייתה פרטית שלו, אף אחד לא היה לו גישה של ראייה לתוך המרפסת, ועכשיו אתה בנית מרפסת לחצר, ואז עכשיו בנית מרפסת מעל החצר שלו, ועכשיו אתה יכול לראות אותה. על פי הגמרא אסור לך לעשות את זה. כך נפסק להלכה בשולחן ערוך. למה? משום איזה קריאה. כי השכן יכול לומר, אני עד יד עכשיו חצר פרטית, לא רוצה שמישהו יסתכל לי לתוך החצר. עד כדי כך שאומר, זה יזיק לי לממון. המכונת כביסה שנמצאת שם תתקלקל. הבריכה שיש שם תהיה לה סתימה. הכלב שנמצא בחצר ימות. אם מסתכלים לתוך החצר, ייקחו לי דברים לא טובים. וזה נפסק להלכה. הרב צוקרמן, עליו השלום, היינו הולכים ללמוד אצלו בבית כמה שנים, ויש לו, מתחת לבית הוא שיפץ שהחתן שלו ועשרת ילדיו ואשתו והבת של הרב צוקרמן היו גרים מתחת, ממש קומה מתחת. לבית של הרב צוקרמן היו עולים במדרגות, זה בשערי חסד, בית מגניב כזה, אבל לפני המדרגות היה את הדלת של הבת והחתן ועשרת ילדיהם. עד היום זה ככה. יכולות ללכת שערי חסד לראות. מספרים, אני לא ראיתי זה בעיניי אף פעם, נראה לי, שהרב צוקרמן, כשהוא היה עולה במדרגות של הבית שלו, הוא היה מסיט את הראש הצידה, כדי לא, שהעיניים שלו לא יפגשו את הכיוון של הדלת והחלון של הבית של הבת שלו. משום איזה קריאה. זאת אומרת, הוא לא היה מביא אופציה שהוא יסתכל לתוך בית של הבת שלו. משום איזה קריאה, זה הבית שלה, אני עכשיו עולה לבית שלי, אז הוא היה מסיט את המבט ועולה ככה למדרגות. זה אנשים שמקפידים לא להסתכל לתוך בתים של אחרים ולא לתוך צלחות של אחרים, גם כשהדלת פתוחה. אז מה הקטע של העין הרע? גם באמת זה מזיק, כי העיניים יוצרות. אבל גם, זה מה שמסביר הרב קוק פה בפסקה האחרונה, אבל גם, מי שנפגע מהעין הרע, מעיד על עצמו שמה שאכפת לו, בחיים, ומה שנותן לו את מקור הכוח ואת זכות הקיום, זה מה? זה התדמית שלו. כל אחד מאיתנו צריך לשאול את עצמו כל בוקר, וזו שאלה לא כל כך פשוטה, כי התשובה אליה לא כל כך פשוטה, מה מפעל חיי? האם מפעל חיי זה התדמית שלי? זה מה חושבים עליי? זה מה אומרים עליי? זה איך תופסים אותי? זה איך אני מצטער בעיני החברה? זה שאלות מאוד מאוד קשות. שאלות מאוד קשות שכולם מתמודדים איתם. כולם. כמעט כולם, לא כולם. יש צדיקים וקדושים שכבר לא שם בכלל. יוסף הצדיק אומר, אני לא מעריך את עצמי על פי מה שאחרים חושבים עליי. וגם אמא שלי לא מעריכה את עצמה על פי איך שהיא מתגלה בעולם. וסתר המלכה אומרת, אני לא הולכת לשווק את עצמי לאף אחד. גם לא למלך האנושות דאז. שאול אומר, אני לא הולך לגלות שנמשכתי למלך כל עוד אין לזה השלכה מעשית. הרי בפועל הוא לא היה מלך. עד שהמליכו אותו לעיני כל ישראל. אני לא הולך לשווק את עצמי, אני לא עובד אצל התדמית שלי. אני לא הולך לספר לכולם איזה מגניב אני, לא הולך לספר לכולם איפה טיילתי, לא הולך לספר לכולם איזה מוצלח אני, לא רק, לא רק דברים של גאווה, דברים פשוטים. מי נפגע מהעין הרע? מי שנפגע מהעין הרע, אני לא יודע בדיוק איך זה הולך תכלס, כי אין לי פייסבוק בפועל, אבל נגיד שאני יכול לדמיין איך זה הולך. מי נפגע וחושב מה לא בסדר אצלי ומה אני צריך ונכנס לדיכאון? מזה שלא עשו לו לייק על הפוסט. או מזה, או מי מתבאסת מזה שהיא שלחה תמונה ולא הגיבו לה 17 ברצף תגובות כמה היא מהממת. למי זה מפריע?
מי שלא שלם
עם עצמו. מי שלא שלם עם עצמו. אני יכול לומר יותר מזה. מי ששלח תמונה. אם מישהו כתב פוסט כדי שכולם יעשו לו לייק, אז כשאין לייק, אין זכות קיום לפוסט הזה. בעצם אין זכות קיום אליו. מי ששולח התמונה כדי שיגידו שהיא מהממת, אז אם לא אומרים לה את זה, מה קורה? מיד כל החמצן מהחיים שלה ניתן. כי רק בשביל זה היא שלחה את זה. ואז עמוק יותר מה שאת אומרת, מי צריך לספר לכל העולם כל הזמן כמה טוב יש לו בעולם? מי שלא כל כך בטוח בזה. עכשיו לא, אנחנו לא באים לרשתת ביקורת. אז האמת היא כזאת, שהסלפי הזה הגיע לעולם והרשתות החברתיות, שזה היינו הך והסטטוסים וכל זה, כי באמת, 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 כל אחד מאיתנו הוא ממש גדול. באמת יש מה להראות לעצמנו. באמת כדאי שכל העולם יראה שאני עכשיו נמצא באילת עם חברים. באמת כל העולם, כדאי לכל העולם לראות כמה הילד שלי חמוד. באמת חמוד. אנחנו באמת אנשים גדולים, אנחנו באמת יש לנו הרבה מאוד מה לספר לעולם על עצמנו. באמת, זה לא סתם. אבל, חז"ל אומרים, למרות שאתם גדולים, ואולי דווקא מתוקף זה שאתם גדולים, בדור הזה דווקא, תהיו גדולים פי אלף אם תצניעו. אם תצניעו. למה? למה זה קורה? זה כמו מי שבונה בית, אוקיי? ובמה הוא משקיע? רק בחיפוי החיצוני של הקירות. שזה יהיה מאוד יפה, החיפוי החיצוני. שזה יהיה בצבעים מסוימים ובמרקם מסוים ושיגעו בקירים בחוץ, אז יהיה נעים, לא יודע. במה הוא לא משקיע? בחלק הפנימי של הקיר, שיהיה חזק. אז מה יקרה אם החלק החיצוני יעמוד למבחן? נגיד, יהיה סופה ושערה, שערת גשמים. מה יישאר מהבית אם יש בו רק חיפוי חיצוני ולא בטון בפנים? מה יקרה לבית? יקרוס. למה יקרוס? אף פעם לא השקיעו בחלק הפנימי שלו. אף פעם. את כל הכסף שהיה לנו בשביל לבנות את הבית, את כל המשאבים של המחשבה והיצירתיות והעוצמות והכישרונות, במה השקענו? רק בחיפוי החיצוני. לא נשאר לנו כבר כוחות נפש בזמן ויכולת להתעסק בחלק הפנימי של הקירות. ואז כל מי שאומר, לא יודע, אפשר לומר, וואי, איזו תמונה מכוערת, אפשר פשוט לא להגיב. כל מי שלא מגיב, שובר את כל הקירות החיצוניות שלי. אבל אין כלום בפנים. ולכן, אומרים פה חז"ל, ההדרכה הנכונה של בן אדם לחיות, למרות שהוא יודע שהוא מלך, אסתר ידע שהיא מלכה, היא העריכה את עצמה. שאול ידע שהוא מלך, שמואל מלך אותו, משך אותו. אנחנו יודעים שאנחנו מלכים. בן אדם יודע שהוא מוצלח, ויודע שטוב לו עכשיו, ויודע שכיף לו בטיול, ויודע שאלה שלו חמוד. אומרים לו חז"ל, תשקיע את האנרגיות בלעשות את עצמך עוד יותר מלך. תשקיע את האנרגיות בלתת חיבוק עוד יותר גדול לבן שלך. תשקיע את האנרגיות תשקיע את האנרגיות בלהיות עם חברות שלך עכשיו באילת וליהנות, כי זה באמת טוב. ולא בלשווק את זה. כשזה טוב לעולם. כשזה לא טוב לי, זה טוב לעולם. כשאני מפסיק לעסוק בתדמית שלי, ואני מתחיל לעסוק במה אני יכול להביא לעולם. אז, מתי פרי יודע שהוא יכול להיכתף, והוא כבר לא בוסר? מתי שהוא מבשיל. ואתם יודעים מה הטרגד? טרגדיה שאם יקטפו אותו כשהוא בוסר, הוא אף פעם לא יבשיל. אם בן אדם מגיל צעיר, כל מה שהסביבה משדרת לו, שהדבר היחיד החשוב זה תדמית, הוא אף פעם לא יודע איך בכלל השרירים של בניית העולם הפנימי שלו בכלל יהיו מנוונים. הוא לא יודע איך לבנות עולם פנימי. הוא אף פעם לא שם על זה דגש בחיים שלו. אפשר להתאמן על זה. אפשר להתאמן על זה. נגיד, ללכת לטיול עם חברה ולא לספר על זה לאף אחד. לא בתור סוד. סתם, לא לשלוח על זה תמונה, לא לספר לכל החברות איזה מדהים היה. הלכתם, היה כיף, חזרתם, נגמר. היה מדהים. אפשר להתאמן על זה. ללכת למסלול או למעיין עם חברות ולהשאיר את הטלפון באוטו. פתאום תקלטי שאפשר לדבר עם חברה. אפשר לחייך אליה, גם בלי לחייך שתיכן ביחד המצלמה. זה קטע, אנחנו כבר שכחנו איך אפשר לחייך אחד לשני, גם בלי מצלמה באמצע. אפשר להיות עכשיו פה, ולא לצלם סלפי מהמעיין, לשלוח לכולם, ואז במקום להיות במעיין עם חברות, להיות בטלפון, לראות כמה הגיבו על הסלפי הזה, שעכשיו שלחתי, שאני פה, וכל כדור הארץ עכשיו רואה את זה. זה צריך להתאמן על הדברים האלה. ויכול להיות שבהתחלה זה לא קל, כי כבר שכחנו איך אפשר לחיות את איפה שאנחנו נמצאים. עכשיו, בלי לספר על זה. לחיות את העולם, אפילו זה לא עולם פנימי, זה העולם האהובי, זה המקום שבו אנחנו נמצאים. לחיות פה. לחיות את עצמי ולא את השיווק שלי. למה בן אדם חייב לצלם את עצמו ולהראות את עצמו לכל העולם? אני אומר, זה רק דוגמה אחת, זה לא קשור דווקא לצילום. צילום זה סתם דוגמה. זה יכול להיות, נגיד, ללכת לעזור לחברה שעכשיו לא מרגישה טוב, ללכת אליה הביתה, לשטוף לה את כל הכלים, כי היא עכשיו חולה, ולא לספר על זה לחברות שעשיתי את זה. גם לעשות מעשים טובים בלי לספר עליהם לאחרים, זה גם מאמן את שריר הצניעות. זה מאמן את אותו שריר. שיש עולם שלם, עשיר, גדול, מלכותי, שלא תלוי באיך מסתכלים עליו בחוץ. יש ערך לעולם גם בלי שאנשים אחרים רואים אותי ומאשרים את הקיום שלי. כי הקיום שלי מאושר גם בלי אנשים אחרים. אז מה היצר שלנו לספר לאנשים? זה לא יצר רע. זה לא יצר שמקורו בדברים לא טובים. כי יש לנו תפיסה שהיא נכונה, עוד מעט נסביר למה, שאם אף אחד לא ראה, זה לא קרה. וזה תפיסה נכונה. אם אף אחד לא ראה אותי, לא עזרתי לזקנה הזאת לעזור, לחצות את הכביש. אם אף אחד לא ראה שהייתי בטיול ובדיוק ראיתי, לא יודע מה, דוב פנדה, אז לא ראיתי את הדוב פנדה הזה, כי אף אחד לא ראה חוץ ממני. אז מה התורה אומרת על זה? שזה נכון. באמת, אם אף אחד לא ראה, אין לזה משמעות. ועל כן, מספרים לנו, חז"ל, ויש לזה כמה השלכות הלכתיות גם, מלוא כל הארץ כבודו. אל תדאג. מישהו רואה. מישהו שמח בך. מישהו מפרגן לך. מישהו אוהב אותך. מי? קדוש ברוך הוא. אל תדאגי, אמא יקרה. הבן שלך באמת הכי מתוק בעולם. את יודעת איך הקדוש ברוך הוא שמח עכשיו בשמיים? שהוא רואה אותך, מכניסה אותו לכיתה א'? הוא בוכה מתרגשות. מלוא כל הארץ כבודו. עשית מעשה טוב? הקדוש ברוך הוא רואה אותך. הוא שמח בך, הוא מפרגן לך. הרבה יותר שווה מלייק. באמת, באמת רואים אותנו כל הזמן. תמיד זה מצטייר כאילו מלוא כל הארץ כבודו, אז אם אתה עושה איזה חטא, אז יש אח גדול שרואה אותך. גם. אבל מה זה אבא? הוא רואה תמיד, הכל. יש משמעות למה שאנחנו עושים, כי באמת זה לא רק של עצמנו, באמת העולם יודע על זה. בפנים העולם יודע על זה. בפנים. העולם נבנה מזה, הקדוש ברוך הוא יודע את זה. העולם מתחזק מזה, אתה מתחזק מזה. טוב שלא תלוי באישור של הסביבה, הוא טוב הרבה הרבה יותר מדויק. הרבה יותר אמיתי. כשאיש מביא מתנה לאשתו, המתנה הרבה יותר אמיתית, אם אף אחד לא יודע שהוא הביא מתנה לאשתו. למה? כי הוא הביא לה פשוט, כי הוא אוהב אותה. לא כי הוא צריך פרגונים של כל הדודות, איזה בעל טוב. כשמישהי הולכת לעזור לחברה בלי לספר על זה לאף אחד, זה פי אלף יותר משמעותי, במיוחד אם החברה הזאת יודעת שהיא לא סיפרה לאף אחד. נגיד יש לך עכשיו חברה שלא יודע מה, שעושה שירות לאומי באיזה מקום רחוק והלכת לבקר אותה, אם לא תצלמי את זה, תנסו, זה רק ניסיונות, לא צריך לחיות ככה כל החיים, זה מדי פעם לנסות. אם לא תצלמי את זה, זה חזק פי אלף. כי החברה יודעת שהגעת אליה בשבילה, כדי לבקר אותה, כי היא לבד ולא ראה את החברות איזה שבועיים, כי היא במקום מורכב השירות לאומי לידה. לא כדי שכל ה... לא יודע מה, קבוצת וואטאפ של כל החברות תראו שנסעת אליה. כי מה זה נוטל? זה נוטל את כל התוכן הפנימי, ומשאיר רק את המעטפת החיצוני. וכמה זה שווה, מעטפת החיצוני? זה נחמד. נחמד, לא הרבה יותר מזה.
כשאנחנו... ארגון זה כאילו מדרבן, כאילו זה גם משהו
שחשוב. אני לא כופר בכל, את צודקת, אני לא כופר בכל המושג של לשתף. אמרנו, שיתוף זה לא סתם, צריך לשתף בדברים טובים, צריך לשתף במעשים טובים. אבל שוב, תמיד צריך לראות מי במרכז. ופרגון זה מאוד מדרבן. והלוואי, הלוואי שנוכל לפחות קצת לנסות שיהיה לנו גם מוטיבציות פנימיות לעשות מעשים טובים. כל מה שאני מדבר על, על, על כבוד אלוהים אסתר דבר, על צניעות, זה כי בן אדם שהמוטיבציה שלו לעשות מעשים טובים זה כי הוא רוצה שיהיה לאחרים טוב, הוא רוצה שהעולם יהיה טוב, הוא חזק פי מיליון מבן אדם שעושה המון מעשים טובים, אבל רק אם רואים אותו. מה יהיה כשלא רואים אותך? מה יהיה כשהמעשה טוב אבל הוא לא פופולרי? אז לא יהיו מעשים טובים? יש לנו כמה תורמים לאמונתך שהם תמיד מקפידים שלא נעיז לכתוב שהם תרמו. אף אחד חוץ ממני לא יודע שהם תרמו עד היום. למה? כי הם לא תורמים כדי שידעו. הם באמת תורמים כדי לחזק את התורה, זהו. המוטיבציה שלי מאחרת לגמרי, עמוקה הרבה יותר. הם לא תלויים בפידבקים מהחברה. ובן אדם שלא תלוי בפידבקים מהחברה, הוא עם חזל, עין הרע לא פוגעת בו. למה? כי ממתי בכלל הוא ערך את עצמו על פי מה שאנשים אחרים חושבים? הרי כל החוסן הפנימי שלו זה מבפנים. זה לא בגלל שמסתכלים עליו. יוסף הצדיק לא חזק כי מסתכלים עליו. יוסף הצדיק לא עושה מעשים על פי האם הם משווקים טוב או לא. הוא עושה מעשים על פי אם זה נכון לעשות אותם או לא. ממילא עין הרע לא פוגעת בו. עין הרע, אם נחזור, זה פוגע במי שזה האינדיקציה לזכות הקיום שלו. אז המבט של אחרים משמעותי לו כל כך, שאם הם לא יסתכלו עליו או אם יסתכלו עליו רע, זה ישבור אותו. כל הרעיון של הסתרה, של צניעות, הסתרה מתכוון להסתרה, להסתיר דברים טובים, כן? לא חלילה הסתרה של דברים רעים. כל הרעיון של להסתיר את עצמנו, לא לגלות על עצמנו דברים, לא לחשוף את עצמנו, כל הדברים האלה, ראיתי לפני שבועיים רעיון עם איש מוסד לשעבר. זה היה שיעור בצניעות. תחפשו את זה ביוטיוב. לא זוכר איך רואים לזה, רעיון עם איש מוסד. הוא היה אחראי על הממצאים הכי מורכבים שהיו בשני העשורים האחרונים בכל רחבי העולם, שחלקם לא ידעו אותם עד סוף כל הדורות, אבל חלקם פורסמו בתקשורת. והמראיין מראיין אותו בפנים גלויות אחרי 30 שנה שהוא עבד במוסד. הוא עכשיו קיבוצניק, הוא פתח איזה חבל, לא זוכר למה. ומראיין מנסה להוציא ממנו מידע על כל מיני דברים שקרו ויודעים שהוא עשה. פשוט מדהים. לראות בן אדם, אומר, מחייק, אומר בוא נעבור הלאה. מדהים, בלתי נתפס. הוא סיכן את החיים שלו. בן אדם מאוד מאוד חכם. הוא היה ראש מערך הטכנולוגיה של המוסד. וזה פשוט מדהים לראות אדם שיש לו המון, 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 המון מה לספר. הוא מחייך, אומר, בוא נמשיך הלאה. זה עוצמתי פי מיליון מנאום חוצב להבות של איזה מישהו על כל מה שהוא עשה. לחייך ולהמשיך הלאה. העוצמו, אי אפשר בטח לא בדרך המצלמה להעביר את זה, אבל יש פה בן אדם מלך שלא מגלה שהוא מלך, שמסתיר את זה. זה האופי של המוסד והשבק, הכל נסתר, אף אחד לא יודע. זה אומר שזה לא קיים? זה חזק פי מיליון מדברים שכל המשווקים משווקים משווקים, אני עשיתי, אני עשיתי, תראו, אני פה, אני פה, אני פה, אני פה, אני כל היום פה, אני פה, אני... יש פה בן אדם שכל העוצמות שלו מבפנים לא מגלה. זה פחות נוכח, זה נוכח פי אלף. באמת זה נוכח פי אלף. יש פה, אני רואה תמונה של בית המקדש, אי אפשר להתעלם מזה. בית המקדש זה מקום כזה. יש בבית המקדש מקום שאף אדם מעולם לא ראה. מהו? קודש הקודשים. יש אדם אחד פעם בשנה שנכנס לשם. לחמש דקות. ויש הרבה מה להאריך, זה עוד שיעור שלם, למה דווקא האדם הזה ולמה דווקא הכהן הגדול, לא עכשיו. אדם אחד לחמש דקות. אף אחד לא ראה את המקום הזה אף פעם. ומה זה אומר? שהוא פחות קיים? הרי קודש הקודשים זה זכות הקיום של כל עם ישראל. זה זכות הקיום של כל בית המקדש, וגם העם שבשדות, שעובדים עכשיו בשדה 200 קילומטר מבית המקדש, חיים רק מכוח זה שהם שואבים את העוצמות הרוחניות שלהם מקודש הקודשים. רק מכוח זה שהוא מחוסה. למה הוא מחוסה? כי אפשר לקלוט אותו אחרת. אנחנו צריכים לסיים. אנחנו צריכים לסיים. אני רק אגיד שיש חלק בבית המקדש שאפילו הכהן הגדול אף פעם לא ראה. והאמת היא שאף אדם על פני כדור הארץ מעולם לא ראה את הדבר הזה. יש משהו בתוך קודש הקודשים שאף אדם מעולם לא ראה. וזה? חושבות על איזה משהו? משהו בתוך קודש הקודשים שעין אנושית לא ראתה אף פעם. הקרובים הם נמצאים שם. קרובים רק הכהן הגדול רואה. מה? אבן השתייה זה מה שמונח עליה, אבל בבית שני ראו אותה. מה נמצא בתוך ארון הברית? ארון הברית. מה נגיד שהם לא קיימים? מה נגיד שהם לא עוצמתיים? כל העוצמה שלהם זה מכוח זה שחוץ עם משה רבנו, בהר סיני אף אדם לא ראה את תוכות הברית בהיסטוריה. מהר סיני מיד הוא הכניס את זה לתוך ארון זמני, מהארון הזמני הזה מיד העבירו את זה לתוך הארון הקבוע בית המקדש וזהו. את כל העוצמות של לוחות הברית שמקיימות כל אחד מאיתנו רגע רגע, עכשיו, הם באו לידי ביטוי בזה שאנחנו מכסים אותם בהמון כיסויים. מהר הבית, החלק החיצוני של הר הבית, עד לוחות הברית יש עשרות כיסויים. גדר ועוד גדר ועוד שער ועוד קיר ועוד פרוכת ועוד קיר ועוד ארון ועוד... זה מעיד על העוצמה הפנימית שלו. מה שיש לו עוצמה פנימית לא צריך לגלות אותו. מי צריך לגלות משהו שיש לו? מה למתי אנחנו צריכים לגלות? כשאנחנו קצת מרגישים שהעולם הפנימי מוטל בספק, אז צריך לשווק אותו. אז העולם הפנימי שלנו באמת גדול. אז החיים שלנו הם באמת גדולים. אז הנפש שלנו כנראה בדור שלנו באמת מאוד 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 גדולה. ודווקא בגלל זה כדאי לא לשכוח להשקיע בה. להשקיע בעולם שלנו כפי שהוא, גם בלי להשקיע בשיווק שלו. כי השיווק לא תמיד שהוא רע בהכרח, אבל הוא לפעמים קצת מסיט את האנרגיות שאנחנו משקיעים בחיים שלנו מן הפנים אל החוץ. ובן אדם שמשקיע בעולם הפנימי שלו, אף אחד לא מפספס את זה. אף אחד לא מפספס את זה. אף אחד לא פספס שלוחות הברית נמצאות בתוך קודש הקודשים. אף אחד לא פספס שאסתר היא מלכה. באמת הייתה מלכה לכל העולם אחר כך. אף אחד לא פספס ששאול היה מלך. מי שמצניע את עצמו ומתעסק בלבנות עולם פנימי ולבנות את החיים שלו ולהיות בטיול, ליהנות עם החברות בטיול, לא מפסידים מזה. כולם רואים. כולם רואים. מי שלא רואה פיזית, רואה פיזית אחר כך. איך? לא יודע. הוא רואה בן אדם יותר טוב, מעריך שהוא עושה דברים טובים. הקדוש ברוך הוא רואה תמיד. ואימא שמחבקת את הילדים שלה, ולא רק מצטלמת איתם, זה הרבה יותר חזק. ילדים שמים לב טוב מאוד. האם רק מחייכים רק כשמצטלמים איתם, ואז צועקים אחר כך, או מחייכים גם כשאין מצלמות. או בכלל אין מצלמות בבית, כי בית זה מקום בלי מצלמות. בית זה מקום שהמצלמות צריכות להישאר בחוץ. חוץ מתמונות לסבתא, שזה ממש כיבודורים. אז נגענו קצת, זה נושא רחב, נושא עמוק, ועזרת השם שכל אחד מאיתנו יזכה לבנות חיים משמעותיים.